שלום, ערב טוב לכולם. אנחנו בסוף השיעור שעבר למדנו על הדין שצריך נר אחרת להשתמש לאורה, מה שמקובל לכנות שמש. שמנו לב שבגמרא מפורש שזה נאמר במקרה שהוא מדליק על שולחנו. זה פשוט הדברים שמי שמדליק בחוץ הוא לא זקוק לשמש, זה על רקע הנתון שהוא מדליק בבית, ועכשיו הנר הזה בהקשר שלהם שכל התאורה הייתה מרות חוזרת מוררת מחדש את שאלת זהותה. כן, ראינו שבמאירי המאירי מציין לעניין הזה, אבל כותב שהוא ראה שנוהגים גם בחוץ להדליק שמש. גם סיפרתי לכם שסבי הרב סולובייצ'יק חשב שבמציאות ימינו שאנחנו משתמשים בחשמל לא די בשמש, אתה צריך להשאיר את החשמל דולק כדי שיהיה ברור שאתה נהנה מאור החשמל ולא מאור הנר. ואז סיפרתי לכם על איזה רביה, זוכרים?
אז מצאתי את הרביה, כן, הוא באמת נמצא. אני, זה רביה מאוד מאלף, שהאמת ייקח אותנו חזרה לדברים שאנחנו עסקנו בהם בשיעורים של נר שבת. הרי זה עומדים עכשיו נר שבת בהרבה מדרש פה, נכון?
הרי לפני שעברנו לסוגיות של חנוכה למדנו את המחלוקת בין הראשונים על ברכה על נר שבת. ראינו את מחלוקת רבנו משולם ורבנו תם שעוררה בצורה מאוד חדה, היא מקדה את השאלה האם דין נר שבת הוא שיהיה אור בבית, או האם הדין הוא שיש מצווה להדליק נר שבת. רבנו משולם כל עיקר טענתו הוא שדין נר שבת הוא שיהיה תאורה, אבל אין בכלל שום מה של מצווה, מה אדם יברך? מה זאת רבנו תם? ראינו שבספר הישר הוא אומר שזה מנהג אנשים, בתוספות זה כבר הפך להיות דעתו של רבנו תם, שכשהן רואות נר דולק הן מחבות ומדליקות שוב. כן, ורבנו תם מודגש אצלו שיש עניין להדליק.
אז הרביה אומר דברים פה מדהימים, הוא כותב ככה, זה בחלק א', סימן קוף צליטט. רביה כותב כך, וכי דקיימה לן כשמואל בנר חנוכה, זה מדליקין מנר לנר, ואפילו על ידי קינצה, וקיים על הנמי הדלקה עושה מצווה. אז הוא אומר, אני דילקתי פה קצת, אחי נמי קיים על העניין נר שבת ויום טוב, בנר שבת ויום טוב הדלקה עושה מצווה. או קראת השפה שהייתה פה, אני תיארתי את כל הסוגיות פה כמתחילות כנקודת מוצא מנר שבת ונר המקדש, ומול זה מבררות מה זה נר חנוכה, ועיקר החידוש היה שנר חנוכה עניין הוא להדליק אותו. הרביה קודם כל עובד הפוך, הרביה אומר מנר חנוכה אני עכשיו אחזור אחורה ואני אלמד מה זה נר שבת. כלומר, אם אני ניסיתי לומר לכם פה בשיעורים כמה נר חנוכה הוא נר עצמאי ולכן כל הבירורים האלה בסוגיות, אז ממילא לא הייתי חוזר, אז מנר חנוכה הדלקה עושה מצווה, אולי מנר שבת לא. אבל הרביה עובד הפוך, כלומר לרביה ברור, חי הלך היה ברור בשיעור הראשון שנר שחנוכה דומה לנר המקדש. עכשיו בא הרביה ואומר, כל מה שנאמר בחנוכה נכון גם בשבת. והוא ממשיך והוא אומר, תמיד תבינו אותה, יש פה סיפור גדול, הקטע לפני כן הוא מביא את רבינו תם, הוא פוסק שמברכים על הדלקת נר שבת. ואז הוא ממשיך ואומר, מה ההוכחה הגדולה שלו? מתוך הגמרא. כי איך דקיימה לעניין נר חנוכה הדלקה עושה מצווה ולא הנחה? מה הייתה ההוכחה של הגמרא? ודייק תלמודה מן מברכינן להדליק נר של חנוכה, ומסכינן השתד אמרת הדלקה עושה מצווה, הדליקה חרש שוטה וקטן לא עשה כלום. אז אם אלה ממש בדבריו שהרי מברכים על נר שבת, מה? להדליק נר שבת, מלשון הברכה מוכח ש... שהדלקה, מי שזוכר את נוסח הרס"ג בברכה? אתם זוכרים? רבנים, אני אמצא את זה. אנחנו נמצאים במאמר מדליקים, אני חושב שראינו אז ברס"ג שהיה לו נוסח אחר, נכון? אני צודק? מי שזוכר? צריך לחפש, אז גם אני אחפש. יש לך את הדפים האלה ששלחתי לכם? אתם אוספים אותם? ברכה על נר שבת, סידור רס"ג, אני פותח, בסדר? אני מצאתי, שנייה, מצאתי לפניך, חנוך.
אני אבל אני לא מצליח לפתוח את הקובץ. יפה, יש לך?
מה נוסח הברכה שלו? חדש, תומר, חנוך.
אז הוא אומר לו, זה לא להדליק כלי לשבת. כן, הוא כן להדליק כלי לשבת.
אוקיי, סליחה,
טוב
שלא
מצאתי. לא, אבל הנוסח הוא להדליק. אז הוא אומר, הנה הוכחה שהמצווה להדליק. אתם מבינים, כל זה הוא הוכחה בתנאי אחד, ש... שמברכים. לפי רבינו משולם, אין פה שום הוכחה. ואז, טוב, אני חוזר ל... אני חוזר לרביה. הרביה אומר, תשמעו דבר פילי, החינמי, לעניין שבת, היא מדליקה אחרי שוטה וקטן, והוא מוסיף הוא קטנה. ברור למה? כי נשים מדליקות. אז לכן הוא מוסיף קטנה. חסר מצווה. עכשיו, הוא כנראה נבהל מלומר שהנר הזה לא שווה כלום, אז לכן הוא רק כותב חסר מצווה. אבל הוא ממש עושה אנלוגיה שלמה, והוא ממשיך, אני מדלג פה קצת, הוא אומר לא פחות מהדבר הבא, ונראה לי דנהגו בשתי נרות. הנהג באשכנז בזמנו, אנחנו מדברים פה על סוף מאה ה-12 תחילת מאה ה-13, ספר הרביה פוגשים אותו עד 1220, זה תחילת המאה ה-13. הרביה כותב כך, למה מדליקים שתי נרות שבת? שאחת היא לאכול לאורה ואין הכר כי אם בשתיים, כי דמרין על גבי נר חנוכה בשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו, המערב, תראינו בגמרא כתוב המערב, וצריך נר אחרת להשתמש לאורה. אז הוא אומר, המנהג להדליק שתי נרות שבת בנוי על מה? על הדין של נר, של שמש, נר אחרת, שאתה עומד מולו ואתה בולע את הלשון. כי למה צריך שמש? מה אמרנו עד עכשיו? כי אסור להשתמש לאורה. זו הדעה רווחת בראשונים, חוץ מבעל המאור. אני מזכיר, כשלמדנו את סוגיית אסור להשתמש לאורה, הרבה מאוד ראשונים, הרמב"ן בראשם אמרו, דברי רבא בנויים על הנחה שאסור להשתמש לאורה, לכן צריך נר אחרת. חוץ מבעל המאור, בעל המאור הרי סבור שגם למה דאמר מותר להשתמש לאורה, או למי שמגביל את האיסור רק לתשמישי חול, אבל תשמישי מצווה ומתיר, הוא עדיין דורש את הנר אחרת. למה? כי זה בא לציין שהוא נר. אבל לכאורה נר שבת, למה הוא נועד? אני מספר לכם פה כבר חודשיים בשיעורים, מה נועד נר שבת? שישתמשו בו. אז מישהו מעלה על הדעת שיש שמש לנר שבת כי שיהיה מותר להשתמש לאורו? מה שעולה בבירור מדברי הרביה זה באמת פלא גדול, וכתב איזה מאמר יפה ישראל תשמע עליו השלום, ואני עכשיו עוד נחזור לזה כשעשה לעשות איזה שיעור וכמה עניינים. אז נתפס בספר שלו מנהג אשכנז הקדמון, יש לו פה מאמר שנקרא נר של כבוד, זה, יש פה שער השבת וזה המאמר השני, שעכשיו הוא מראה שבראשוני אשכנז, הוא מביא שם עוד הרבה מקורות, אני לא אביא אותם היום כי אני רוצה בכל זאת להתקדם בחנוכה, אבל כשבראשוני אשכנז נר שבת לא נועד להשתמש לאורו, נועד להיות נר סימבולי שמסמל את כניסת השבת, או בלשון פשוטה, אם דיברנו פה בשעתו ששני דינים בנר שבת, אחד מדין כבוד ואחד מדין עונג, בשיטתם אין עונג שבת בנר, רק כבוד, רק כבוד שבת. תשמע רוצה, הוא גם במאמר מביא עוד מקורות, הוא פותח את המאמר ברביה הזה שהוא פלא עצום, אבל חוץ מזה הוא גם מביא עוד מקורות, והוא גם מתאר את הרקע לדעתו להתפתחות תפיסה כזו שהיא נראית כל כך רחוקה מפשטות הסוגיות והדרך הפשוטה שבה התפרשה גם על ידי ראשונים באזורים אחרים. הוא רוצה לתלות את זה בימים הארוכים, בשבתות הקיץ הארוכים באירופה הצפונית, שהם היו אוכלים לאור יום, המנהג הזה של המניין המוקדם בליל שבת, שבאמריקה עושים אותו הרבה ברי דעת ובארץ יש פחות, אבל גם בארץ זה נכנס.
אני הזכרתי שמהלך דבר יש משהו שמקפיד בך.
שמקפיד? אני גם מקפיד שהדין שלי יהיו ליד שולחן שבת שלי.
אני לא יודע, אבל שיעשה זה באור היום ממש.
שלוש וארבע. לא, אבל צעה משקיעה 10-11 בלילה. אז הם יהיו אוכלים לראות יום.
שש בערב.
אצלנו מקובל, נגיד בקהילה שלי, גם ראית זה בעוד מקומות. עכשיו, אנחנו מנסים להיות גם מבחינה הלכתית, ככה, עם כל מיני חשבוינס, מתאימים את זה לפלאג, ומתפללים ממך לפני פלאג, ואז אחרי, ומזיזים את המניין כל שבוע. אבל בראשונים ברור שהם יהיו פשוט מתפללים בשעה קבועה, אף אחד שם לא בדק לו כל הזמן פלאג. וברור שהם לא קראו קריאת שמע עוד פעם בלילה. ברור שהם ספרו ספירת העומר בתפילת ערבית ולא ספרו עוד פעם בלילה, זה גם ברור. החותם שלי, כשהוא גר בנתניה שנים, הוא היה לו מניין שתמיד היה מתפלל בקיץ בשש וחצי. המניין שבא לבתים, לא עם כל החשבונות האלה של הפלאג, לא פלאג. זה השעה שהגיוני. עכשיו, תשמע מאוד התעניין בהשפעה של המצאת השעון המכני על תפיסת הזמן, כי תפיסת הזמן ההלכתית היא שעות זמניות. וכשעברנו לשון, אבל בהקשר הזה הוא רוצה לתלות את זה כשאוכלים לאור השמש, יש תיאורים בקיץ, אוכלים בחוץ בכלל. יש תשובה של המערב, איפה להדליק את הנר כשאתה אוכל בחוץ. וזה לדעתו עומד ברקע גיבוש תפיסה שנר שבת הוא נר סימבולי גם כן. אבל ודאי שזה לא פשטם של סוגיות. אז בלי נדר אולי עוד נחזור למאמר הזה ולעניין הזה, אבל זה רביה ממש פיני, לא על נר חנוכה, אלא על נר שבת. בסדר? וזה אנחנו מסיימים ענייני השמש ועוברים לברייתא השלישית, הרביעית, שהגמרא מביאה במסכת חנוכה, בעמוד הפותח.
סליחה, אפשר לשאול שאלה?
כן, בבקשה.
אני חושב את מה שאני יודע, זה שלום בית. מזמין עדיף בכלל עצמו עדיף לראות אליו. בכלל לא, בדיוק,
בדיוק, תשמע. למה זאת אומרת? סתם על זה, אני מבטא חדש פה, נכון?
כן.
השאלה הזאת כבר הייתה רואה בשיעורים. כן, הייתה רואה בשיעורים. בוא נאמר ככה, מה שאומרים ראשוני אשכנז, הוא גם מענה מסוים לשאלה שלך. שכן, בשיטתם של ראשוני אשכנז, מטרת הנר הוא כבוד.
או שלום בית.
לא, שלום בית זה נותן.
זהו.
השלום בית, אצלם השלום בית נתן אור השמש. כי הם היו אוכלים לו אור יום. אצלנו זה נותן את השלום בית, והנר הוא נר של כבוד. ולכן אומר הרב, יא תדליק שניים, כי זה כבוד. אחד אתה מדליק, אתה צריך אור, שניים אתה מדליק כבר, כי אתה מכבד. בסדר, שבמציאות ימינו אפשר לומר אותו דבר. מה נזכרתי על אחד מהשיעורים? אני מכיר תלמיד חכם גדול, אני בא לעשות חזרה. אני מכיר תלמיד חכם גדול, שהוא מכבה את התאורה בבית, את מי
שמדליקים מאוד. שהוא מכבה ומדליקים כדי
שיש... בגלל העניין הזה, אבל ברגע שאומרים שיש שני עניינים, שיש את העונג והכבוד, אז זה הפתרון. והרי כל מי שזוכר את הבית הלוי, על איזה מהם מברכים? על העונג או על הכבוד? טוב שעשינו חזרה, על הכבוד מברכים, ככה אתה אומר בית הלב, על העונג מה תברך, העונג לא עכשיו, העונג בלילה, כשאתה אוכל לאור. הכבוד לעומת זאת, שמייסה של כבוד, טקס של הדלקת הנר. בסדר, טקס שעושים ככה, יש לתשמע מאמר, למה עושים ככה, ומה, יש לו, כנראה אהב את הנושא הזה.
ביום טוב לא עושים את זה.
מה?
ביום טוב לא עושים את זה.
אני כמו רבינו תם, לפי שאנשים מדליקות, אני לא יודע
לכמה הם עושים.
אתה הרי יודע שביום טוב אנחנו נגיע לעניין של מתי מברך, של האם הדלקת הנר מהווה קבלה שבת. אז יש חידוש ידוע בהלכות הדלקת נר שבת שאישה חידשה אותו. אשתו של התז, הבת של הבח, היא חידשה שבהדלקת נר של יום טוב היות ומותר להדליק נרות ביום טוב, אז לברך לפני שעובר לעשייתן. אני לא אספר פה מה היו התגובות של הפוסקים, חלק היו שומניסטיות, וחלק היו, אם אישה אמרה, אבל נשים מעורבות פה, ודאי, גם אותו רבן אותם של הרדנו, אומרת הרבה, צריך לשאול את הנשים מה הם עושות, הם יודעות, יש להם רוח הקודש, לתחום, כן.
אבל אני יכולה להגיד לך שזה גורם בעיות של אוכלו, כיוון ששוכחים. אז הכי יותר פשוט לעשות את זה, אותו
אופן, אבל רציתי. הנה חנמי, אבל אם אפשר גם באותו הקשר, יש הרבה נשים שמדליקות ביום טוב גם בלילה, בלילה אחרי מקפיבה לפני השקיעה. סבי הרב סולובייצ'יק היה מקפיד מאוד, היה מורה לאנשים בבית להדליק לפני, כי אם מדליקים בלילה איזה קיום יש? נו, תעזור לי, איזה קיום יש אם מדליקים בלילה? של עונג. אבל כדי לעשות קיום של כבוד, צריך מבעוד יום, אז הוא היה מקפיד גם ביום טוב, כמובן ביום טוב ראשון.
יום טוב שני אי אפשר, אסור לעשות מלאכה ביום טוב ראשון, יום טוב שני. אולי מקפיד על זה מדין כבוד. כן, חיה, רציתי.
אני שמעתי גם כן את ההפך, שעושים את זה, הברכה הזה על העונג, ובגלל שאין ברכה כזו בשביל גברים לברך על העונג, אז כדאי להזמין את הבעל להיות שם ואגיד אמן על הברכה שלך, כיוון שאם לא, אין לו ברכה על המצווה של העונג. יש לו ברכה על הכבוד, אבל לא.
כן. ראשית, זה לא נראה לי שזה רק עניין של הברכה על העונג, נראה לי שבית הלוי צודק. ונראה לי שזה רעיון מאוד יפה שהמשפחה כולה תעמוד יחד. אני לא מצליח בשלב הזה של חיי, למרות שאני מאפיר ומקרר, אני עדיין לא מצליח. אולי יום אחד נהיה זוג פנסיונרים, הבית, אני בשלוש כבר הכל יהיה מוכן, אפילו ישן ביום שישי אחרי צהריים. אולי יום אחד בעזרת השם. אוקיי, אנחנו עוברים לברייתא הבאה, ברייתא מאוד ידועה, מהי חנוכה? אומרת הגמרא בתנור הבנן, בכסי בכסלו, יומי דחנוכה, תמנאי האינון דלה למספה גאון, ודלה להתענות באון. שכשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה המלכות בית חשמונאי בנסכום, בדקו ולא מצאו על הפח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה גולה להדליק יום אחד, נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת כבאום ועשו ימים טובים, בעלי על בהודעה. אנחנו בחפה לפעם ב' בשורה, שהשורות נעשות רחבות יותר, לא הכי גדולות רחבות, אלא בערך שלושת רבעי עמוד. כאן הגמרא מבררת מהי חנוכה, שהיא מצטטת כאן ברייתא ממסכת תענית, שזו המגילה שיש בה רשימה של ימים שאסור להתענות בהם. זו מסכת, זו מגילה שנחקרה מאוד בשנים האחרונות על ידי ורד דואר, שתרסמה אותו על פי כל כתבי היד, והוציאה מהדורה יפה כזאת בסדרה כזאת שהיא הבן צבי, מהדורה עם הסברים וכו'. זו המגילה הקדומה ביותר של תורה שבעל פה שנכתבה, היא חוזרת לימי הבית השני, שהמגילה מכילה שני חלקים, ראיתם את זה פה. הרשימה של הימים היא בארמית, ולימים האלה אחרי זה יש פירוש שמקובל לכנות אותו בשם היווני של פירוש סחוליון, והוא כתוב עברית והוא מסביר מה קרה בתאריכים האלה. זה כמו איזה היום לא היה דבר כזה, רשימה של ימים של אורן תחמוד, לא צייטים של רבס נגיד, כן? שנה אחת לימדתי בישיבה באותניאל, היה לי חצרם זה סגן רם, וכאילו חצי רם. אז הוא היה כזה יהודי, נשמה חסידית קרה, מוכר, ממש, חבדניק מהדור שבא לתניה, ידע כל שבוע, כל היורצייט ככה. זה רשימה של 47 יום נדמה לי, לא מתעניין בהם, והרבה מאוד מהם, אנחנו כבר לא מכירים אותם, זה מימים עברו. זה הרבה מאוד אירועים מהתקופה החשמונאית, כל מיני ימים שעלינו הם איבדו את משמעותם, וזה גם הרקע לדברי הגמרא בתענית, שבסופו של דבר הגמרא אומרת בטלה מגילת תענית, שאני חושב שהפירוש הפשוט של זה הוא שיש אירועים שהם בעלי משמעות לבני דור שקרובים לאירועים שמכירים אותם, ומרחק יותר גדול, חלק גדול מהאירועים האלה מאבדים את משמעותם, או ליתר דיוק אולי הם מתנקזים לתוך תאריך מסוים שמכיל בתוכו את כולם. אומר בהקשר הזה, מי שקרוב לתקופה החשמונאית, כל קרב, כל ניצחון, כל ניקנור, יום ניקנור, שזה יום שהיום מתענים בו, זה ג' באדר, וואו, זה מרגש אותו, כן? תגיד למישהו היום, החווה הסינית, הוא יודע מה זה, זה עושה לו משהו, כן? תגיד לילדים שלנו כבר, לא חושב שהם יודעים מה זה החווה הסינית, לא מאמין, כן? אבל במרחק שנים, מה זה אתה שואל? זה קרב מפורסם כאלה יותר כיפור. אתה יודע, זה לא
טוב.
אבל במרחק של שנים, לא יודעים מי זה ניקנור, לא יודעים מי זה, וכל האירועים בעצם חוגגים אותם מתי? בחנוכה, וזה בעצם כלל גדול גם בהיסטוריה, אבל גם בזיכרון היהודי של מאורעות עבר. אנחנו לא חוגגים את מה שקרה בעבר כי זה קרה, אנחנו חוגגים את מה שזה אומר לנו. וכשהדבר מאבד את משמעותו, בדוגמה של מגילת תענית, הכניסו את הכל, בעצם ביטלו חלק מהימים האלה, אני חושב שזו חובה דתית שלנו בכל דור לשאול מה משמעות החגים לנו. כלומר, אדם לא יכול לחגוג, אני אדבר על זה בהמשך, את חנוכה כמו שחגג את זה יהודי בגולה, שאתה חי במדינה יהודית עצמאית, המשמעות של הימים לגביך משתנה, כלומר חייבים להתאים כל הזמן את הימים האלה במשמעות שהבסיס הדתי לכל מה שאני אומר זה פסוקים מפורשים בתנך. כשנבנה בית שני, אז מה שאלו החשבים ארצה? ההפקה בחודש החמישי. למה? מה הם חשו? הרי חורבן בית ראשון לא התבטל רק בגלל שעלו ארצה, אבל הם חשו שהמשמעות של האירוע הוא משתנה, כי בוכים לא רק כשאנחנו מקדש חרב, בוכים על היעדר המקדש. בהווה יש מקדש. אז זה בגדול מגילת תענית. גם כמובן הפילולוגים נוטים לחשוב שהסכוליון הוא מאוחר יותר מהמגילה. ההסבר המקורה למה המגילה נכתבה ארמית הוא משום שהיות ותורה שבעל פה באותה תקופה לא כתבו אותה, אז העדיפו לכתוב אותה בשפה שאומנם יש במקרא כמה פרקים, אבל העדיפו לכתוב אותה ארמית מהסיבה לבדל בינה לבין המקרא, שיהיה ברור שזה לא תורה שבכתב. כן, זה בניגוד גמור למה שיעשו בקומרן באותה עת, שהכתיבה של קומרן היא מנסה, חלק שלה, יש שם כתיבה מגוונת, חלק מהם זה כתיבה שהיא כותבת בסגנון המקרא, חלקם לוקחים גם ספרים מהמקרא ומעריכים בהם, שכתבים אותם, אבל כאן הדפוס הוא שהתורה שבעל פה לא נכנסת, התורה שבכתב חתומה, ואנחנו לא כותבים באותו סגנון, לא באותה שפה. וכאמור במגילת תענית מופיע ברשימה של הימים רק מה שנאמר כך: בקפה בכסלב יום עד החנוכה תמניה עינון דלה למספד ברון דלה להתענות ברון. הדבר היחיד שהמגילה אומרת הוא, היא לא אומרת להדליק ברות, היא לא רק אומרת אין הספד לתענית, זה מה שהיא אומרת. ובא הפירוש ומסביר, וזה נספח השמן הידוע לכולם, נדמה לי שבגן סיפרו לכם על זה, נכון? שכל הסיפור עם השמנים. עכשיו, הדברים ידועים, אבל דווקא בגלל שהם ידועים, חובה לנסות להבין אותם, כי במבט יותר מעמיק, הדברים מאוד לא פשוטים. אבל אני רוצה רק לפתוח בעצם השאלה שהגמרא מקדימה, מהי חנוכה? זו לא שאלה רגילה. כאילו, הגמרא חשוב לה לברר על מה ולמה. וגם הרמב״ם נהג כך בפתח הלכות חנוכה, שהוא פותח את זה בסיפור מהוראות ההיסטוריים של חנוכה. אנחנו נקרא את זה בהמשך ונראה מה יש שם ואיך הוא פירש את הברייתא הזאת. אבל דומה שהעניין שחז"ל מעוררים כאן, שצריך לדעת, והרמב״ם, לדעת את האירועים כחלק מציון החג, הוא קשור לאותה נקודה שחוזרת פה כל הזמן, והוא היות חנוכה מצווה של פרסומי ניסה. אז האדם חייב לדעת, או אני אומר בצורה הבאה, לא לדעת את האירועים ההיסטוריים, אבל לפחות לדבר על הזיכרון ההיסטורי. כלומר, הוא צריך להבין את מה מציינים, וכל זה כמובן חוזר לאבונד אב טיפוס, כן? התבנית הראשונית של מצוות פרסומי ניסה, שזה פסח, והגעת לבנך, אתה מספר על האירוע ההיסטורי, על יציאת מצרים. בתלכות מגילה, הרמב״ם לא פתח עם סיפור האירועים, מסיבה פשוטה, כי הם כתובים במגילה, וגם מגילת אסתר עושה אותו דבר. בכניסת פורים, אנחנו פשוט קוראים מגילה שמספרת מה אירע. היות ובחנוכה נרות אילמים, אז הגמרא והרמב״ם חשב כך גם, כן? שואלת מהי חנוכה, והיא מביאה את סיפור המאורעות. מה ששאלו הרבה מאוד, גם אחרונים וגם בראשונים, אפשר לגרד שהשאלות האלה הטרידו אותה, זה שלא כל כך מובן הסיפור של חנוכה, שהוא ייבנה על בסיס הסיפור שמתואר בברייתא הזאת ובסכוליון הזה. בגלל שהיו יהודים שהיה להם קשה לקיים מצווה, והיה איזה נס שאפשר להם לקיים מצווה, אז כל עם ישראל 2000 ומשהו שנה זוכר את זה לדורות, כן? הייתי אומר כך, אני חושב שבגן טוב לספר את זה מהסיבה הפשוטה, it's focused, כאילו זה ממוקד, זה סיפור חד, ברור, קולע, אבל קשה לקבל שזה העניין. כלומר, היינו מצפים שהעניין יהיה יותר מהותי, יותר משמעותי, שקרה משהו בעל ערך היסטורי הרבה יותר עמוק רק מזה שהם הצליחו להדליק את המנורה. וכבר ברמב״ם ברור שבהלכות חנוכה, כשהרמב״ם מתאר את זה, שהוא בפירוש כך מתאר את הדברים. הוא לא רואה את נס פך השמן, את הדבר שאותו חוגגים. אנחנו מציינים משהו אחר לגמרי. בואו נראה את הדברים. ברכות חנוכה פרק ג, פרק ג הלכה א, אופס, כן, כותב הרמב״ם כך, בבית שני, כשמלכו, כשמלכי יוון צריך להיות, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו התארות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם, והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה עד החורבן השני. זה אלו האירועים שאנחנו מציינים. מה הוא מציין? פה יש פה כמה יסודות, בואו נראה אותם. היסוד הראשון הוא מתאר את גזירות על ישראל וביטול הדת, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. אני הייתי מתרגם את זה לשפה שלי, אני מניח שהרמב"ם יכול להסכים עם זה, למרות שאני לא יודע, אני חושב שהרידיעות שלנו היא בעיקר מיוסיפון בימי הביניים, הרמב"ם ראה את הספר, האשכנזים ראו את הספר, לא מאמין שהוא ראה, אבל הם מבינים את ההלניזם, אנחנו באיזשהו מקום מבינים שזה איום ראשון גדול מאוד על המשך הקיום של היהדות כדת מונותואיסטית שתתקיים בעולם כמו היום, שמנסה להיות כפר גלובלי. רואים בעולם של המקרא, נדבר על זה גם היום בשיעור פרשת שבוע, העולם הפוליטאיסטי של ריבוי אלוהויות, בסדר, אז יש האלוהים של המון, אז הם מאמינים באלוקי ישראל, בסדר, כן? העולם העתיק סבל את היהודים, כי זה לא הפריע להם שיש דת יהודית, אבל דווקא הסינקרטיזם התרבותי שקיים בהלניזם, של אלכסנדר הגדול שהלך למזרח והוקסם ממנו, וחיבור התרבויות ופוליסים, ויש צורה נכונה לחיות, ויש את הברברים שהם לא בני אדם כמעט, כן? ובמסגרת הזאת היה איום גדול על קיום הדת. זה דבר ראשון. דבר שני, הרמב"ם מציין את נכנסו להיכל ופרצו בפרצות בתימות תארות, זה חג שקשור באירועים יש חילול המקדש, הוא ממשיך, צר להם ישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול, הוא מדבר על צרה גדולה לעם ישראל, והוא מתאר כך, עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם ויצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים. לא כך פשוט התיאור הזה. יש ל-OU, היה סידור בשנות ה-60 שיצא לאור, שתרגמו את בעל הניסים לאנגלית, הם תרגמו בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, כתבו High Priest עם S בסוף, שגם יוחנן וגם מתתיהו כהנים גדולים. והחוגים של החרדים אז בארצות הברית, הם רצו להתקיף את הסידור, ואחד מהדברים שהם תקפו היה את התיאור הזה שכתוב כהן גדול, והנה המודרניים תרגמו כהנים גדולים, וביקשו לא פחות מהרב סולובייצ'יק שכתוב כתב הגנה על הסידור הזה, אני לא ראיתי את הכתב הזה, שמעתי את זה מאבא שלי, אבל הוא ככה ניסה לתאר שזה בסדר ככה לתאר, אבל זה כתוב ברמב"ם. דווקא בספרי ההיסטוריה אפשר לתת מענה בהיסטוריה, לא זה ולא זה כהן גדול, נכון? ככה אני זוכר אבל בסדר, בכל מקרה הוא ממשיך ואומר כך, והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל. וכאן הרמב"ם מכניס גורם נוסף חשוב, שמה מציינים בחנוכה? את המדינה החשמונאית. אנחנו מאוד אוהבים, וזה עברה את המרד החשמונאי, אבל הרמב"ם מתאר את המדינה החשמונאית, והוא מתאר אותה כדבר ראוי לציון. מי שחסר לו קצת פרספקטיבה היסטורית לעזור לו להבין מה זה הדבר הזה, אז בחורבן בית ראשון ב-584 לפני הספירה חרבה מלכות ישראל, מאז עד 1948, למי שגם לא מתרגש ב-ABR, אני אעזור לו קצת להתרגש, היו כ-80 שנות עצמאות יהודית בתקופה החשמונאית, אחרי זה היו 4 שנות עצמאות יהודית במרד הגדול, היו 3 שנים של עצמאות במרד בר כוכבא, ששניהם נגמרו בחורבן נוראי. נדמה לי שב-614 היה איזה מרד פה, לפני הערבים, שאיזה כמה חודשים היה פה איזה משהו, וזהו, עד 1948 היהודים לא שולטים בארץ ישראל, או במילים פשוטות, מ-584 לפני הספירה, עד 1948, שבחשבון פשוט זה מעל 2500 שנה, ה-80 שנה היחידים שיש איזושהי מלוכה יציבה כלשהי של יהודים בארץ ישראל, זה המדינה החשמונאית. הרמב״ם אומר, את זה אני אציין. עכשיו הרמב״ם פה קצת הפליג יותר, ומה עשה הרמב״ם? הוא אמר שהיא חזרה לישראל יותר על 200 שנה עד החורבן השני. הרמב״ם פה לא מסיים את המדינה החשמונאית בכיבוש של פומפיוס, אלא הוא ממשיך אותו עד חורבן בית שני. אני לא יודע מה הוא ידע על הנציבים הרומיים. מורי ורבי הרב עמיטל היה אהב מאוד לצטט את הרמב״ם על זה ביום העצמאות, והוא היה טוען שהרמב״ם ראה גם את הורדוס כמלכות ישראל, זה לא פותר את ה-200 שנה, אבל, ואז הוא היה אומר, נו, בן גוריון לא גרוע מהורדוס, נכון? אז, אבל אז לא מדבר, עכשיו, הדברים האלה הם אירועים משמעותיים מאוד. זה דברים, זה המשך קיום היהדות בעולם שלא נותן מקום לתרבויות נבדלות. זה ציון מלכות ישראל בגדול, אם נעמיד אותו מול פורים. פורים חוגג את היכולת של יהודים לשרוד בגולה. אני לא אתפתח שדבר אתכם על פורים, אבל כן אני אגיד שלישראלים קשה להבין את פורים. הם כותבים, סליחה מה שאני אומר, הם כותבים הבלים על החג הזה, כי הם לא מבינים מה זה לחיות בגולה, הם לא מבינים שיהודי הגולה רוצים להישאר בגולה, הם לא מבינים את זה. ולכן הם מנסים, כל מיני ספרים שיצאו שנה שעברה, להפוך את פורים ליום העצמאות. אמרתי לתלמידים שלי, יום העצמאות, נצחוק את יום העצמאות בפורים. אבל פורים זה חג של גולה. הספר הכי טוב שמסביר את פורים זה הספר איש על העידה. סבי הרב סולובייצ'יק היה יהודי גלותי. הוא לא תכנן עלות לארץ, הוא גם לא עלה ארצה. הוא נותן שם המצווה איך אפשר לחיות באמריקה. זה המצווה, להיות יהודי אמריקאי. זה המצווה שלו. אבל מה זה חנוכה? חנוכה זה החג של יהודי ארץ ישראל. זה חג שבארץ ישראל היה מקדש, בארץ ישראל יש לנו מלכות, זה חג אחר לגמרי. מה שאחרי זה החוינים יגידו, למה בפורים יש סעודה ובחנוכה אין סעודה, ומה הם יאמרו, המהר"ל אומר את זה, מה הוא יגיד? כי בפורים אימו על הגוף וחנוכה על הרוח, זה תרגום אחר לאותו דבר, כן? והיהודים בגולה ניסו לשרוד. באמת ישראל, אתה לא רק רוצה לשרוד, מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לכונן עדה שיש לה רוח, רעיונות, קוראת בשם השם, זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי, אבל אוקיי, את זה מציינים. אז איפה נכנס פח השמן פה? אז רמב"ם בהלכה ב' מביא אותו, ומה הוא אומר? וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום ב-25 בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והגליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור, ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 8 הימים האלו שתחילתם בלילת 25 בכסלב, ימי שמחה והלל, ומדליקים במנהרות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה משמונת הלילות, ולהראות ולגלות הנס. נס פח השמן, אני בדהרמב״ם, לא מציינים את הנס, אלא הוא מסביר את מבנה החג. השאלה היא, איך לחגוג? כמה ימים? מה לעשות בימים האלה? מי שחושב שזה לא בעיה, אני חוזר ליום שאני כל הזמן קושר, תראו איזה בלבול יש על יום העצמאות. קודם כל צריך להחליט שזה בכלל יום שאתה רוצה לציין אותו, אבל אחרי שהחלט, אז מה אתה עושה? אתה אומר הלל בלילה או לא? אתה אומר לך דודי כזה מקוטע במנגינות של נעמי שמר, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, מבולבלים לגמרי, נכון? נכון? בין היתר מבולבלים כי השתמשו לדעתי במודלים שלא ניתנים ליישום. היינו מי שאומר הלל בלילה, איזה מודל הוא לקח? פסח, רק מה, אי אפשר מה לעשות? ניסור מלאכה, אבל לא ניסה, כן? מי שאומר פסוקי דזימרי של שבת, אבל לא אומר נשמע, אבל הוא קורא הפטרה, אבל הוא לא קורא בתורה, נכון? איזה מודל הוא ניסה, כן? של חג, נכון, לא מודל, רק מה, הוא אומר גבורה חום, הוא הגיד שאומר, חג, לא חג, צבוח את דיק החג, לא יודע, הוא לא יודע כל כך איך עושים את זה. אבל הוא מבולבל, זאת האמת.
בחוץ על זה עושה איזה סוג שהוא יותר טוב.
כן, יכול להיות.
שם עושים פסטיבלים.
לי כמעט ברור שהמודל שהיה נכון לקחת זה המודל של חנוכה ופורים, זה המודל. זה מודל ישים לחגים רבנן. מה היה צריך לעשות לדעתי? היה צריך לכתוב על הניסים. יש על הניסים שהאיטלקים כתבו. כן, בקרס האיטלקי בראשון, יש להם על הניסים. לומר הלל בלי לגמגם בכלל, לומר הלל,
בלילה,
לא, לא בלילה, רק ביום. בפסח אומרים בלילה כי יציאת מצרים הייתה בלילה, אין סיבה להגיד הלל בלילה בחנוכה. והייתי קורא בתורה, ועושה מצוות פרסומי ניסה, דגל,
וסעודה,
ודאי, המנגל. למה לא? אבל חבר, אני חוזר לכאן. אז מה אומר הרמב״ם? אני רוצה לסכם. הרמב״ם בעצם אומר, חנוכה לא מציינים את נס פך השמן. מציינים את כל הדברים הגדולים האלה שציינתי קודם, שהוא מציין. אבל הם שאלו את עצמם, כמה ימים, באיזה תאריך, איך? אז הם לקחו את נס פך השמן, ומה אמרו לעצמם? ביום שבו חנכנו את המקדש, באותו תאריך נציין את האירועים האלו, אנחנו נדליק נרות משום שהיה איזה נס בנרות, היות והוא אירע 8 ימים, אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נדליק 8 ימים. זה מסביר את מבנה החג, לא את תוכן החג. זה השורש של דברי הרמב״ם. כן, בבקשה.
אגב, לגבי הניסים שציינת, זה נוסח שחיבר אותו פרופסור מלמד, עזרת שם מלמד.
כן.
זה נמצא בחוברת מיוחדת, מה שאתה אומר שבנוסח האיטלקי.
כן.
נמצא את זה בנוסח של הרפורמי.
מה?
כן. יש לי את הטופס, אני יכול להראות לך. בסדר. הוא מציין.
אני לא הבנת, כבר קראתי אותו, זה
בסדר. אתה מכיר את זה?
כן. אם אני לא מכיר את זה, איך דיברתי על זה? אני חושב, אני ניסי
ממש.
אני ניסי ממש.
מיד אחרי מודים.
נכון.
ומציין את העלייה וההפלגה וכו' וכו'.
כן. אבל זה עוד נחזור לזה. בכל מקרה, אני מסכם. הברייתא מדברת על נס, אליבא דהרמב״ם, הנס פך השמן, לא אותו מציינים, אלא הוא מסביר את מבנה החג, למה על ידי נרות, למה 8 ימים, זה אליבא דהרמב״ם. יש באחרונים ששאלו את זה גם כן, ואני אקריא לכם קצת את השאלות שלהם, ותוכלו לשמוע הדים מאוד חזקים ליום העצמאות או לדילמות העכשוויות שלנו. כן, אני מקריא לכם את זה מתוך הפני יהושע. שואל הפני יהושע על הדף, ולכאורה יש לי תמוע כל תורח הנס הזה, למה? דקאי מלן תומה ותרה בציבור, אז תדליקו שמן תמה. וביש למה למען דאמר תחויה בציבור, ניחה, כי לא רצו תחויה. למען דאמר הותרה. הוא מתפלפל, ובסוף הוא אומר דברים מאוד מאוד יסודיים. הוא אומר הפני יהושע כך, לכך נראה, דיקר הנס לא נעשה, אלא להודיע להם חיבת המקום עליהם. כי דאשכחן שנעשה זה הנס תמיד, שלא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם. והואיל ויתרחיש לו ניסה, בעיקר העניין שנגלו גאולה שלמה מיד מלכות יוון הרשעה, שהיו אומרים לישראל, כתבו על קרן השור, זה כמו להגיד, תעשו סטיקר למכונית, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, וגזרו כמה שמדות, ועכשיו שנגלו ונעשה להם נס גדול ששלטו בסוני, גם הוא מציין במפורש, מה עיקר העניין? ששלטו בסוניהם, שניצחו במרד, לקח, נעשה להם גם כן נס זה בעניין נערות, שהוא עדות לישראל שהשכינה שורה בהם. במילים מאוד פשוטות, מה שהוא מתאר הוא עיקר האירועים, זה המלחמה, זה המרד, זה גולת המקדש, במקורות הקדומים יותר להבאת התיאור הזה בברייתא הזאת, זה מתואר כחג מקדשי, שגלו את המקדש וחנכו אותו, זה עיקר העניין, רק מה. ופה הפני יהושע מדבר על דילמה, שנס פך השמן הוא לא האירוע שמציינים, אלא הוא בא לתת מענה, לא כמו שהרמב״ם מתאר, מענה לשאלה של חכמים, איך לבנה את החג, אלא מענה למצוקה קיומית שהטרידה את אנשי התקופה, שהנס הזה נתן מענה לאותה מצוקה. השאלה הזאת, זאת שאלה שכל בית שני צריך להבין. שבניגוד לבית ראשון, שיש בו 10 ניסים, בית שני, כאן יש שכינה, אין ארון, שכינה לא גלויה, האנשים האלה, ופה אני אתאר קצת את הדילמה, הרי כל עיקר חנוכה זה מרד שבני אדם לקחו את גורלם בידיהם ואחזו בחרב ומרדו, והם לחמו לוחמת גרילה מוצלחת. יש היסטוריון צבאי ששמו בר כוכבא, לא פחות, זה שמו, שחקר לעומק את קרבות החשמונאים, והוא הגיע למסקנה לא מפתיעה, שיהודה המכבי בקרבות שהוא ידע לנצל את העדיפות הטופוגרפית, ידע והכיר את תנאי השטח, בקרבות האלה הוא ידע לגבור על הכוח היווני העודף עליו מספרית, וגם שהיה מצויד בציוד יותר טוב. למשל מעלה בית חורון, בקרב של בית חורון, שכל הצבא הענק הזה עולה אחד אחד במעלה, אז אתה שם צלף אחד על המעלה ואתה פשוט טובח יווני אחרי יווני, שם הוא ניצח. כשהיוונים הוציאו אותו החוצה לשדה קרב, או בקרב הקרב באמאוס, שהוא הפתיע אותה, הוא בא בלילה, תכסיסיר, אז הוא ניצח. ובמקומות שהיוונים משכו אותו לפנים מול פנים, הוא הפסיד קרב אחרי קרב. הוא מדובר בעצם במלחמת גרילה, שאנחנו מכירים את הצרות האלה על גופנו גם היום כצבא המסורבל, בוא נאמר את האמת. והדברים האלה עוררו את חמתו של דני שוורץ, שהוא אחד מההיסטוריונים הגדולים היום של תקופת בית שני. אתה בעצם הורס את החנוכה ואת האירועים, ואני חושב באמת שכל מי שהיה באיזשהו קרב בצבא הוא מבין בזה קצת, יודע שהפער בין הצלחה וכישלון הוא תמיד בחוט השערה, תמיד ככה. וזה שבני אדם מעורבים לא מוציא את הנוכחות האלוקית, הוא כן מעלה אבל שאלות תודעתיות, היש השם בקרבנו עם מים. ומה שבעצם הפנים השואה מתאר, הם עבדו, הם עשו קרבות, מה הם סך הכל רצו? הם רצו להרגיש שהשכינה גם איתם. אז מה אומר נס פך השם? נס פך השם הם כאילו מחייך להם, מה הוא אומר להם? גם יש פה איזה אירוע שלא בגדר הטבע, קדוש ברוך הוא מחייך לכם. כלומר הנס פך השם לא אותו מציינים, אלא הוא נתן להם את התחושה שזה בא מידו של מקום ההשראה למעשים שלהם ולניצחון, וזה מה שהנס מוסיף, כמו מלח שמוסיפים לתבשיל ואז כל התבשיל יותר טעים. כך הוא מתאר את הדברים. שמי שזה נראה לו מירטה זוטרה, אני שולח אותו לשיר הציוני החצוף שנאמר על הציונות, שנס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. הרי מה השיר הזה בעצם אומר? ידוע שהציונות הוא מאוד אהבה או עדיין אוהבת את חנוכה. זה מסיבה פשוטה מאוד, כי אם הוא מחפשים דמויות יהודיות לא גלותיות, שמה שחוזר למה שדיברנו קודם, שהם דמויות לחיקוי, עבוד בר כוכבא מאוד, כן? החשמונאים עוד יותר טוב, כן? גם צמיחו, כן? וחנוכה בחילון בתנועה הציונית. מה? הוא לא מעיק, נכון? זה חג נחמד. איך אשתך אומרת, שמעון? אין סוכה, אין מצה, רק מתאפק ולאכול סוגניה, לא נורא, כן? כאילו, נכון. טוב, הציונות חיבקה אל חיקה בחום את חנוכה, אבל היא גם יסתה לחילון. הגבורה של המכבים, ו... האמירה הזאת, לא היה נס פך שמן, היא בדיוק מתארת את מה שהפני ישוע אומר. עיקר הציונות הרי זה שהבני אדם, היהודים, לוקחים חזרה את האחריות שלהם על גורלם, על עתידם. הם לא עלי נידף בין הגויים. ואני חושב שהציונות הדתית, מה שהיא מנסה לעשות, זה בדיוק ללכת בקו הזה של הפני ישוע, להיות שותפים לעשייה, להיות שותפים ליוזמות, להיות שותפים לאחריות. לא רק להיות שותפים לקצבאות, כן, להיות שותפים לאחריות, אבל בצד זה גם לדבר על השראה, להבין שהאירועים האלה לא מובנים אליהם. הזכרתי פה פעם, נקצר בזה מאוד, שהרב סולובייצ'יק ראה את נס פך השמן של הקמת המדינה בהצבעה באום, משהו שם גם לא היה כדרך הטבע, כן? זה התנהג לא לפי החוקיות של מדעי החברה, וכבר הסתייגתי בזה, אמרתי, מה זה חוקיות של מדעי החברה? לא בטוח שזה מדע, נכון? בסדר, זה דבר חשובים.
זה שאלות.
כן, זה אחד מהשאלות, אבל בסדר. אם זה לא מדע, אז אין לו חוקיות. בסדר, או הפוך, בגלל שאין לו חוקיות, לכן הוא לא מדע. טוב, לא יודע, אבל בכל מקרה, על זה מדבר הפני יהושע, שדברים דומים יש במשך חוכמה. הנשי חוכמה בבראשית פרק למד זין על הפסוק והבור ריק אין בו מים, הנשי חוכמה שם אומר כך, אני קורא: הרואה מקום שנעשה לו נס מברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. הפירוש כדברי אבודרעם, דווקא שיצא מדרך הטבע. ועד מברך על נר חנוכה, אז למה מברכים על נר חנוכה? אז אולי כדרך הטבע, או בצלל בכוח, מה שכנע אותנו. גם יודע המכבי, וניצח את היוונים, כי הוא היה גנרל אדיר, הוא היה לוחם גרילה אדיר, כן? אז הוא אומר, משום שנעשה נס בפח השמן, שזה נגד הטבע, שזה ממש דברי הפני יהושע, דהיינו, עיקר האירועים הם כדרך הטבע. חנוכה הוא אירוע שאנחנו לא צריכים לחכות לאבני אל גבי שיפלו מהשמיים. זה אירוע שלא היה קורה בלי יוזמות אנושיות. אבל מצד שני, היה שם משהו שלא כדרך הטבע, שהוא שינה את הפרספקטיבה על כל האירועים, ולכן הוא אומר כך: והנה עיקר הנס, ניצחון מלכות אנטיוכוס, וישראל קיבלו מלכות 200 שנה, גם הוא כמוני לומד רמב״ם, ולזיכרון צריך להעיר נרות, ולזה סגי בחזות הבעלמה, אך להורות על נס פח השמן צריך דווקא דיש עלית בעינה תוך 20 תוך 20 אמה. זה ברור שזה אותו כיוון, בסדר? אז עד כאן קצת בענייני הנס ומשמעותו. אני בעד לספר לילדים בגן שנס פח השמן, כל מה שאמרנו פה לא חייב לספר בגיל 4, ואני גם בעד שאנשים יעמיקו את הזהות הדתית שלהם, לא ישארו תקועים עם הדבר הזה אחר כך, כי גם לזה יש מחיר מאוד כבד.
למעשה אפשר להדיק גם בלי הפח.
מה זה?
למעשה רובם היו טמאים, לא היה איסור להדיק.
נכון, אתה צודק. אני אומר את זה בצורה הבאה: נס פח השמן, אומר הפני יהושע, לא היה צריך אותו.
נכון.
דווקא בגלל זה הוא אמר משהו. לא היה צריך אותו, לא, הוא פתר בעיה טכנית, אז מה? לא היה צריך את הנס הזה. מדברים על הנס דווקא כי לא צריך אותו
לכך.
ודאי, ודאי, לי זה נראה שוודאי זה כך. עכשיו אני רוצה עוד ברשותכם עוד שני דברים בעקבות הברייתא. הברייתא מציינת לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. אומר רש"י בדיבור המתחיל בהלל והודאה: לא שאסורים במלאכה שלא נקבעו הליקות הלל ולומר על הניסים בהודאה. וזה חוזר לדברים שציינתי קודם גם על יום העצמאות. בעצם מה שרשי כאן אומר במשפט הפשוט הזה, לא שאסורים במלאכה, שהדילמה איך לעצב חג דרבנן נמצאת בתוך המשפט הזה, והאמת היא שהדברים האלה חוזרים לחג דרבנן הקודם, שלגביו זו מחלוקת בגמרא, הכוונה לפורים, החג הראשון שהוא לא בתורה אלא שהוא מופיע בכתבי הקודש, בספר מוזר שלא מזכיר את הקדוש ברוך הוא אף פעם בפורים. שם כתוב שלעשות אותו משתה ויום טוב. מה זה יום טוב? אז כמעט זה מחלוקת בגמרא במגילה בדף ה', האם זה יום טוב או האם זה יונטב. מה זה יונטב? כולם יודעים? יש דיון בגמרא האם פורים אסור בעשיית מלאכה. יש שם פתרון מאוד יפה, הוא מותר בעשיית מלאכה, אבל הכסף שמרוויחים לא רואים בו סימן ברכה. זה פתרון יפה. יש שם ממש דיון בגמרא, שבאמת הגמרא מספרת שרבי היה נותן נטיעות בפורים, לא כמו הקרן קיימת שנתן נטיעות בט"ו בשבט, בפורים. תגידו לי, למה נתן נטיעות בפורים? אז ההסבר מאוד פשוט: רבי רצה לא להיות כמו הבדיחה לבחור ישיבה שמתברר אחרי הרבה שנים החבר שלו יוצא לו שידוך, הוא אומר לו: אני מצטער, אני לא יכול, אני לא יהודי. אני לא אוהב ללמוד תורה, אבל אני לא יהודי. אז הוא אומר לו: אתה לא יהודי, אבל ראיתי אותך שומר שבת, ואתה יודע גוי של שבת חייב מיתה. הוא אומר: אל תדאג, אני הולך עם מפחד בכיס כל שבת. הוא אומר לו: אבל יש עירוב. הוא אומר לו: אני לא סומך על עירוב. אז אז רבי לא רצה לעשות מלאכה בסתר עם מטפחת בכיס שהוא לא סומך על העירוב. מה רבי רצה לעשות? מלאכה בכיכר העיר, מלאכה פומבית, מלאכה ברשות הרבים. לכן הוא נוטה הנטיות, זה סוג של הפגנה הלכתית. זה כמו שלפי המסורת המשפחתית, רב חיים מבריסק אומנם לא היה אוכל קנידלך בליל הסדר, רק בליל הסדר, כי ברמב"ם מדויק, ברמב"ם לא בגלל שרויה, חס ושלום, ברמב"ם מפורש ממש
שיש דין מיוחד ביום הראשון של פסח שכל המצות לא יהיו מצה עשירה, ומצה מבושלת היא מצה עשירה, אז לכן הוא לא אכל קנדלה, אבל כדי שלא יהיה מישהו שיחשוד בו שהסיבה היא שהוא היה, הוא היה טובל את המצה שלו במרק, זה הבדלה הלכתית. מה הכוונה? אתה מראה לאין כל על ידי התנהגות מוחצנת. אז לגבי פורים, אני חוזר, זה ממש מחלוקת בגמרא. האם הוא יום טוב, האם הוא אסור במלאכה, בסופו של דבר העמדה שהתקבלה הוא שפורים מותר בעשיית מלאכה. ואני חוזר, כי אי אפשר לעצב חג דרבנן עם איסור מלאכה. הדבר הברור שמבדיל בין חגי התורה לבין החגים דרבנן, חגי התורה הם מקרא קודש, מקרא קודש יש לו בתורה שני ביטויים ברורים, הראשון זה איסור מלאכה והשני זה קורבן, שניהם לא יכולים להיות בחג דרבנן. מהו חג דרבנן אומר רש"י? נקבעו לקרות עליהם. ופה כמובן אתם תשאלו אותי מה הם פורים, אז כאן רק שתדעו ממש בקצרה, הרמב״ם בהלכות הלל העביר דירה, אני עכשיו ממשיך דברים משבוע שעבר. איפה עיקר דיני הלל נמצאים במשנה, אתם יודעים? משנה שמתארת איך אומרים הלל במסכת סוכה. למה זה במסכת סוכה? זה משתי סיבות. ראשית, כי הלל נאמר בצורה מיוחדת בחג הסוכות, נכון? עם נענועים. ושנית, כי החג, בהי הידיעה, חג השם, דבר הזה בשבוע שעבר, הוא סוכות. שבעה, שמונה ימים רצופים עם קריאה של הלל, זה החג והי הידיעה, זה ימי שמחה, שמחה יתרה. אז סוכות זה המקום בספרות חז"ל לדבר על הלל. הרב איפה הוא שם את הלכות הלל? הלכות חנוכה. למה הוא שם אותם הלכות חנוכה? כי מה התוכן של החגים דרבנן? הלל, שמחה. תיקח לו את ההלל, הרקת אותו, אין לו כלום, אין לו שום דבר, זה התוכן שלו, הוא ימי הלל, לא יודע, זה... כל העניין הוא להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. והיות וכך, הרמב"ם גם היה חייב לתאר כך גם את פורים, ולכן שלא כדרכו, הרמב"ם בהלכות חנוכה פרק ג', שהוא מביא את זה שלא אומרים הלל בפורים, אז הוא הקפיד לבחור אחד משלושה הסברים בגמרא, או להביא דווקא אותו, וזה אני קורא לכם, זה ברכות חנוכה, פרק ג' הלכה, סליחה, בוא, הנה, זה הלכה, שנייה, כבר אין לי פה צורת הדף, זה בעיה. רק שנייה, אני אמצא את זה. כן, הרמב"ם כותב, ולא תקנו הלל בפורים, כותב הרמב"ם, זה הלכה וב. ולא תקנו הלל בפורים שקריאת המגילה היא הלל, או במילים מאוד פשוטות, לפי דעת הרמב״ם יש בפורים הלל, כי אי אפשר יום פרסומי ניסה בלי הלל. אני אומר עכשיו משהו אישי, אני גדלתי במסורת הלכתית שלא מברכים על הלל ביום העצמאות. אבא שלי לא היה, הוא לא מברך עד היום.
סבא בטרו,
הסבא, הוא היה אומר, בשנה שאני הייתי בניו יורק הוא אמר לחזן להגיד הלל אחרי הוא בא לציון בלי ברכה. הוא מגיד זה כטילים.
זה התימנים גם עושים.
לא יודע מה זה התימנים. זה...
כל ראש חודש הם לא מברכים.
זה משהו אחר. לא, אבל לומר אותו אחרי הוא בא לציון, זה ממש לא לומר אותו כהלל. זה לומר אותו כטילים. ואני יכול לספר לכם שבישיבה בעלות שבות שאני למדתי שם, היה פתרון, היו לוקחים חזן שהיה מברך, והוא היה, מן השבס גוי. עד היום הוא עושה את זה. לא ידעתי, אבל זה היה שבס גוי. אבל אני יכול להגיד שאחרי שאני השתכנעתי שניקח מיום פרסום איניסה מחג דרבנן תהלל, אין יום, אני משוכנע שצריך לברך ואני מברך. אני גם יותר משוכנע מאז, אז הייתי צעיר, יותר משוכנע שצריך להלל את הקדוש ברוך הוא על מדינת ישראל, גם זה אני בטוח עם כל הקמטים שלה. בסדר, אני יודע שאתם קמטים,
אה? אז היה עדיף פה לעשות בקפה בנובל?
לא, הבחירה ב-ABR מאוד מזכירה את הרמב״ם שבחרו בקפה בכסלו.
למה לא קפה בנובל?
כי שם, כי עד שהמדינה לא קמה, היא לא קמה.
זה היה שרדות...
אבל אפשר להתבקח, אפשר להתבקח, אבל זה מהות הימים האלה, זה ימי הלל. בלי הלל אין את הימים האלה. דבר אחרון זה שבראשונים לברייתא חלקם שואלים את השאלה של המפורסמת של בית יוסף. אתם מכירים את הקושיה? הזכרנו את זה בפעם קודמת. אז הפתיע אותי לגלות שכבר הראש שאל את השאלה הזאת, בתוספות ראש זה מופיע, וגם במאירי. אז מי שרוצה לדעת את כל ה-40 תירוצים, אז יש עוד שניים בראשונים כבר, ואנחנו נתקדם. בסדר? מפה אנחנו עוברים
במגילת העמית.
מה זה?
במגילת העמית אחת הווריאציות היא השאלה של בית יוסף.
לא הבנתי, שהם שואלים את השאלה למה חנוכה היא שמונה או שבעה ימים? לא זכרתי. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים להמשך הגמרא. מקור תנאי חמישי, הגמרא עוברת למשנה בבבא קמא. תנא נתן: גץ היוצא מתחת הפטיש ויצא והזיק, חייב. גמל, זה משנה בפרק שישי שעוסקת בדיני אש, ושם הרי אש, מה תכונתו? שהוא מתפשט, וכמו חל שיורים אותו. אז מתואר שם, אם יש בעל מלוכה, מסגר, והוא דובק עם הפטיש ויוצא גץ, אז הוא חייב. גמל שטעון פשטן, והוא עובר ברשות הרבים, ונכנסה פשטנו לתוך החנות ודלקה בנירו של חנווני והדליק את הבירה, בעל הגמל חייב. הניח חנווני את נירו בחוץ, חנווני חייב. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור. מדוע? כי בחנוכה בעלי הגמלים, מה צריכים לדעת? כן, ופה זה עניין קטן, בכלל מסכת בבא קמא. מסכת בבא קמא, אני רוצה לעשות לכם קצת סדר בראש כדי להבין אותה. לקח לי 30 שנה לעשות שלום איתה, כי כל כך רחוקה מהתפיסה המודרנית של נזק. התפיסה המודרנית של נזק, גזקת? תודה. בבא קמא מלאה הפטורים, ואני חושב שהדרך להבין את המסכת היא גם במשנה הזאת. ראשית, האבות הנזיקים זה לא אנשים רעים שמחליטים להזיק לחבר שלהם. יש אנשים כאלה, ואם הם עושים את זה צריך לטפל בהם. אבל בראש ובראשונה אלו אורכי חיים שמייצגים את האבות של העשייה האנושית. שברים זה כלי תחבורה, אש זה טכנולוגיה, חשמל וכולי, ובור זה בורות מים. אתם יודעים כמה בורות יש בכבישים פה? בור של ביוב וצינורות של מים וצינורות של כבלים וכולי. מה, אדם יכול להיות בלי בור? אפשר לדמיין חברה בלי בורות, בלי אש ובלי שברים? ולכן מה שהמסכת מחפשת הוא איזונים כדי לאפשר ניהול של אורכי החיים תוך כדי הגנה על הנזקים שיפגעו משימוש לא מבוקר, יחד עם הגנה גם על המזיקים, או על יתר דיוק, לייצר מערכת תשלומים שתאפשר לאנשים להפעיל את המערכות האלו. אחרת, אם כל מזיק ישלם את כל רכושו, אנשים יהיו, החברה תהיה משותקת. זו מערכת שמחפשת איזונים, וחלק גדול מהפטורים עובדים על החיפוש הזה אחרי איזונים בין הצדדים השונים. זה לדעתי בגדול הסיפור של המסכת, שגם החברה המודרנית דרך אגב עובדת כך, רק שהיא מצאה את הפתרון בצורה אחרת. כך למשל, מי שקשה לו עם חצי נזק בשברים בקרן, אני מזמין אותו לחשוב לרגע על ביטוח חובה. מה על ביטוח חובה? מדינת ישראל יודעת שהיא מעלה לכביש מאות אלפי רכבים, מיליוני נהגים, זה מה שהיא יודעת, והיא יודעת שיש תאונות דרכים, אבל אף אחד לא מעלה דעתו להפסיק נהוג במכונית, נכון? אז מה המדינה עושה? קודם כל, החברה המודרנית יכולה לעשות רישוי, רישוי לרכב, רישוי לנהג. דבר שני, ביטוח. מה הביטוח אומר? הביטוח אומר שכל מי שעולה לכביש משלם כסף, גם אלה שלא יזיקו אף פעם. למה שאני אשלם? אני לא מזיק. אז קיבלתי הנחה בביטוח, כי לא סבעתי אותם. אבל אני עדיין אשלם, לפי חוק. למה אני משלם? כי עוד פעם, זה עניין חברתי. כולם משלמים קצת כסף, כדי שמה? ביום שחלילה יש נזק, הניזק מקבל את מלוא הסכום והמזיק לא פושט רגל. זה אותו היגיון, זה רק פתרון מערכתי יותר מוצלח שלא יכולנו בימי בבימי קדם, לא יכולנו לעשות פתרון של ביטוח או רישוי ורישוי, כן? אז גם פה, אתה בחנוכה יודע שיש נרות בחוץ, אז הצורך להיזהר יותר עובר לבעל הפשטן. כל השנה כולה, החוק העירוני הכניס את הנרות פנימה. זה בגדול הסיפור כאן. ואז אומרת, אמר אבינה, זאת אומרת. ופה אנחנו פוגשים פעם ראשונה במסכת חנוכה את הביטוי זאת אומרת. הוא יחזור על עצמו הרבה מאוד פעמים. זאת אומרת זה תרמין שמשמעו המורה שמסיק עסק למדני מתוך מקור תנאי שתיאר מקרה. אבל בלשון אחרת, יש פה אמירה של למדנות, ומה הוא אומר? זאת אומרת, נר חנוכה מצווה להניחה בתוך עשרה. הגובה של נר חנוכה צריך להיות נמוך, ואיס על כדעתך למעלה מעשרה, לא, היה לך להניח למעלה, מגמל לרוחו. ציטנר שלך ברוב. עצם הלגיטימיות שהנר הוא בגובה של רוכב עם של הגמל ורוחבו, מראה שזה צריך להיות בגובה נמוך. שואלת הגמרא, בדילמה אימת רחלי טובה, אתי לימנוי, בדילמה אימת רחלי טובה, אתי לימנוי למצווה. כלומר, הפוך, הגמרא אומרת, אז מה הסיבה שהנר שנמוך? כי לשים גבוה, זה מסובך, צריך לעלות על סולם, אז נר חנוכה מדליקים נמוך. כן, זה הדין כאן. שואלים ראשונים שאלה מאוד פשוטה. יפה מאוד שהוא לא צריך להיות יותר גבוה מגמל ורוחבו. איך הגעת לעשרה? זה פחות מעשרה, איך הגעת לזה? נכון? זה לא פשוטה, נכון? רשב"א, אני מקריא לכם. שואל הרשב"א. תמיע לי, הקאטי בתוך עשרה, מנהלה, לימה, צריך להניח למטה, מגמל ורוחבו, זה מה שאפשר להוכיח מהמשנה. דלמעלה, מעשרה צפחים, אבי טובה. ויש לומר, עכשיו הוא אומר, תירוץ, שהוא חוזר קצת לדברים שדיברנו פה לפני שני שיעורים, הוא מייצג חשיבה למדנית במיטבה. הוא אומר כך, יש לומר, דקסבה, דקייבן דאפקטלי מ-20 אמה, כסוכה או כמבוי, מוקמין הלילה עשרה, שהוא הכשר סוכה נמי שנתנו לו חכמים שיעור אחר ידוע מן השיעורים הקבועים בשאר המצוות. וכיוון המפקטלי מ-20 שהוא למעלה הרבה מגמל ורוחבו, הוקמו העשרה. סליחה, הדילמה זה דחייה. ואז הוא אומר, ודחינה דילמה, לא נתנו לו חכמים שיעור, אלא מניחו באיזה מקום שירצה, והוא שיהיה למטה מ-20, דבר להיקרה או פרסומי ניסה. ומי הוא מניחו למטה מגמל ורוחבו ודיק פשטנו פטור והתוכו הבן זה לא הייתי למנועה. כן, כלומר, אין הוכחה שזה עשרה, אבל לא הכליח אותך יותר גבוה. זה דין הזה דחייה. אבל הרשב"א פה אומר דבר מאוד מאוד יפה. התלבטנו לפני שני שיעורים, האם יש פה שיעורים מיוחדים שבחרו אותם לזמני הדלקה, או שהשתמשו בתבניות הלכתיות מושגיות קיימות כבר. אז הרשב"א, כמו ששם הרשב"א אמר, זה מצוות לילה, אז גם פה הרשב"א הולך בקו חשיבה דומה. הרשב"א אומר, לקחו מהעולם של סוכה את השיעורים והכילו אותם על נר חנוכה. זה מה שהוא אומר. או בלשון אחרת אומר הרשב"א, כמו שאסור לעשות סוכה מעל, זה מחלוקת תנאים, אבל הגמרא כאן בהמשך מניחה שנוהג שכשיטת רב יהודה שסוכה למעלה מ-20 היא פסולה ונותנים חנוכה מסוכה, אז מה השיעור המינימלי של סוכה? אסור שסוכה תהיה פחות מ-10 טפחים. אז הוא אומר, אנחנו לוקחים מהעולם של סוכה גם את ה-20 אמה וגם את ה-10 טפחים. כלומר, לא מהמשלם בבא קמא למדתי את ה-10 טפחים, מבבא קמא רק יכולתי ללמוד שזה גמל ורוחבו, זה מה שהייתי לומד. אבל ההליכה לעשרה לוקחים אותו מסוכה. זה הדברים של הרש. בעצם הוא אומר, יש פה שימוש במושגים מתחום אחר, מה שמחזיר אותם לשיעור הקודם, איך חנוכה משתמש בסוכה, אבל הדברים פה יותר עמוקים. זה לא רק מה שנאמר בשיעור קודם. מה שסוכה בעצם מסמד, זה את התפיסת המרחב של חכמים. זה מה שהוא מסמל. יש ברב מבריסק קטע מאוד מאוד יפה שהוא מנתח את הסוגיות בתחילת סוכה. שם הגמרא מחפשת מקור לכך שסוכה לא יכולה להיות פחות מ-10 טפחים, ויש שם בגמרא שני הסברים שהרב מבריסק עומד על היחס ביניהם. הסבר אחד, הוא מדבר שסוכה צריכה להיות מקום ראוי למגורים,
עשרה טפחים זה 80 סנטימטר. פחות מזה, אולי ילדים קטנים יכולים להיכנס, אבל השיעור נקבע עוד פעם לפי הפרמטרים פשוט הספציפיים של סוכה, מחפשים מקום מגורים. אבל מצד זה, הגמרא בסוכה מביאה שם את כל הדרשות שלעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה. מה הקשר בין זה לבין סוכה? אז ידידי הרב יעקב נגן, מי שמכיר את הספר שלו על סוכה, עשה מזה עולמות שלמים על הסוכה כמקום השכינה וכו'. אבל זה בין היתר הרב מבריסק, שהוא פחות רוחני מהרב יעקב, אז הוא מדבר עוד פעם על תפיסה המרחבית. הוא מדבר עכשיו שעשרה טפחים הוא שיעור של בעצם שאתה קרוב לאדמה, כן? כלומר, מה הרעיון של השכינה לעומת המעשרה? שפוש ברוך הוא נמצא מעל, הוא לא נמצא מתחת. כשאתה מדבר על עשרה טפחים, זה נחשב אצלם כמעין המרחב האווירי של האדמה. מי שהולך בתוך עשרה טפחים בעצם צמוד לאדמה.
זה שהוא לא נספר לו.
נכון, עכשיו פה אני חוזר לרשב"א, מה שהרשב"א אומר הוא שהוכיחו מהברייתא, מהמשנה סליחה, זה לא צריך להיות בגובה שהוא מעל המרחב האנושי. בעצם איפה אתה רוצה לשים אותו? אתה רוצה דווקא לשים אותו בתוך מה? בתוך המרחב האנושי. לכן התחילה המצווה שאינה חנוכה לקחו אותו גם מסוכה, כי משם הלמדו את התפיסה המרחבית שהוא יהיה דווקא צמוד, כי בכל כמעט אומרים פה אינה חנוכה צריך להיות על הרצפה. עכשיו זה בחלק, יש להניח שזה בחלק ממה שכבר תואר פה הרבה, כי הנר הזה לא נועד להעיר. אם אתה רוצה שמשהו יעיר, איפה אתה שם אותו? שם אותו גרוע. הנר הזה לא נועד להעיר, הנר הזה נועד להיות סימבולי, אז מניחים אותו בתוך עשרה. כן, הדברים האלה מופיעים גם בריטווה. כן, ואנחנו ממשיכים בגמרא, אומרת הגמרא, אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום, נר של חנוכה שהניחה למעלה מכף אמה פסולה כסוכה וכמבוי. כבר הזכרתי קודם, ראשית זו מחלוקת תנאים, שנית יש בגמרא שלושה הסברים לסיבה למה הסוכה למעלה מ-20 אמה פסולה, וזה שמביאים פה גם מבוי ברור שבחרו פה איזה הסבר, כי העין לא שולטת, נכון? וכך עושה אותו רעיון שנר חנוכה עין צריכה לשלוט בו כיפונים לרועה. וממשיכה הגמרא, אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמי דרב תנחום, מה דכתיב הבור ריק אין בו מים, ממש מה שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים, ולמה תלמוד לומר אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים והקרבים וגאללה, השאלה הפשוטה היא מה זה עושה פה? התשובה הפשוטה מה היא? זה אותו אחד, זה רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמי דרב תנחום. אז אפשר שזה כך, ויש באחרונים שרצו לחפש קשר, במיוחד ששבת חנוכה הוא בדרך כלל מקץ לפעמים בישר, ויש ככה באחרונים קצת בעלי דרוש שאמרו אולי יש קשר במה שקרה אצל יוסף ובין מה שקרה בחנוכה, ולכן זה מובא המשך חוכמה שהזכרתי קודם מציע את זה, ואני אקריא את זה בקצרה. המשך חוכמה אומר, והנה ביוסף אמר רבי תנחומה במדרש, זה בראשית רבה פרשה קוף, שבשעה ששב יוסף מקבורת אביו שהציץ בבור, יוסף יורד למצרים, הוא פעם אחת חוזר בימי חייו לבקר בארץ ישראל ולקבור את אביו, והוא מציץ בבור. זה מאוד קשה מי שיש לו תפיסה יותר מדי ריאלית, כי הבור הזה איפה נמצא כנראה? יד שכם. יד שכם. ואיפה קברו את יעקב? במערת המכפלה. אז יוסף נסע אחרי זה, אמר להם נוסע לשכם, לא יודע, אבל זה לא חשוב. הכוונה שיוסף חוזר למקומות שהוא היה בהם, זה ברור שזאת הכוונה. כלומר, לא משנה פיזית זה קורה.
המסע
של
ישראל לא עבר
תכף פלישתים, מכיס מסביב. בסדר, אבל עד שכם קברו אותו בחברון. מה, לא משנה, זה ברור שכמו שהחסידים אומרים הוא עשה תיקון. מה הכוונה הוא עשה תיקון? הוא חזר לאותו מקום וחווה אותו עוד פעם, עכשיו הוא תיקן את החוויה. כן, אז מה נאמר? הוא לשם שמיים נתכוון. מה אתם חושבים? שהוא סתם הלך לשם כי הוא היה סקרן? זה היה עם סיבה דתית לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה.
עכשיו זה פלא, הוא עשה לו נס בבור? שהוציא אותו. אבל באמת, אז אומר המשך חוכמה, כמו מה שהוא אמר קודם על חנוכה, עיקר הנס הוא מה שעלו מהבור, ומסיבות ההשגחה נעשה לשר על כל מצרים. בלשון מאוד פשוטה הוא אומר, הנס הוא לא רק שהוא יצא מהבור, אלא יצא מהבור וכל מה שקרה. אבל הוא אומר, אך הברכה צריך לברך על דבר היוצא חוץ מהטבע. אי אפשר, נס הוא שבירה של חוקיות של הטבע, וזה שמר רבי תנחום, גמרא בשבת, דף כ"ב, אבל נחשים ועקרבים יש בו, והיה נס יוצא מטבע העולם, ולזה ברך ברוך שעשה לי נס, ולזה נסמכו שני מאמרי רבי תנחום. להורות שבחנוכה וביוסף הנס הוא הסיבות מההשגחה, ניצחון ומלוכה, רק שהברכה הייתה כאן על הבור שלא יזיקו נחשים, וכאן על פח השמן. הוא בעצם אומר, אני אעשה לתרגם את זה, הוא אומר, כמו שבחנוכה העיקר היה האירועים, אבל צריך איזה משהו לא כדרך הטבע כדי לשים לב שהקדוש ברוך הוא נמצא, גם אצל יוסף היה שם, העיקר זה האירועים, אבל היה צריך איזה נס שהיה שם נחשים ועקרבים שלא אכלו אותו כדי שנברך, או בלשון אחרת, בני אדם הרבה פעמים מסתכלים על הדבר הלא נכון. אנשים רואים משהו והם לא מבינים אותו. אחד מהדברים שבולטים מסיפורי יוסף, יושי דיבר על זה בערב של החתונה שלהם, נכון? הייתם בשיעור של יושי? כן, אז הוא עוזר דיבר, נכון? לא, הייתי סת. גם אני לא הייתי. אני הקשבתי להקלטה. אני יכול להגיד שמשהו בעצם דיבר, הוא לוקח לאנשים זמן להבין את מה שקורה. האם יוסף מבין את התפקיד שלו בהתחלה, הוא חולם את החלומות? האם יוסף מבין מה המשמעות שהוא נמכר לעבד? לוקח לו שנים להבין. שנים עד שהוא מבין. אבל אתה רואה בן אדם נופל לבור ויש שם נחשים והם לא אוכלים אותו, אתה מיד מבין משהו, נכון? אתה רואה חנוכה, אתה מבין מה אתה רואה? אתה רואה את יום העצמאות, אתה מבין? הרבה אנשים לא מבינים, אתם יודעים את זה, לא מבינים. אתה לא מבין. אבל זה הולך להבין שכשיש איזה משהו שלא כדרך הטבע, זה אומר, אנחנו צריכים את לא כדרך הטבע, אבל כדי שאחרי זה לא נתקע בדבר הזה, ננסה להבין.
בחתם סופר, על הדף פה יש דברים קצת אחרים, החתם סופר מדבר פה על השאלה האם חנוכה ופורים הם דאורייתא, לא פחות מזה. נקריא חלקים מזה. כן, הוא אומר ככה, טוב, תראה מה, אני אדלג, אני אבטר על החתם סופר. בסדר, החתם סופר פה על אתר, מי שרוצה בבית שיסתכל, בסדר? הוא גם מדבר קצת על העניין הזה, ואנחנו ממשיכים, אומרת הגמרא, אמר רבא, נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח, ואיך, מה נחלה? רבא חברי דרבא אמר מימין, רב שמואל מדיפתי אמר משמאל, והלכתה משמאל, כדי שתהיה נר חנוכה משמאל, ומזוזה מימין. בסדר, ובזה אנחנו נסיים להיום, היום נאריך יותר בפרשת שבוע, בסדר? בפעם הבאה, אנחנו כבר למדנו את חב ב' עמוד א' את ההמשך, לא הכל, אבל מסתפק במה שלמדנו, חב ב' עמוד ב' גם, מה שנוגע לעניין של חנוכה, למנורה לא ניכנס במסגרת הזאת, אבל למדנו, ולכן אנחנו בפעם הבאה, אני רוצה ללכת לחב ג' עמוד א' למעלה, להתחיל בדליקה חורה של צבע קטן, אישה, אחסנאי, ולזרום את תוך הג' עמוד א', כי אנחנו גם צריכים באיזשהו שלב לחזור לנר שבת, בסדר? אוקיי.